יום חמישי, פרשת האזינו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מכתב מיוחד של הגאון החסיד רב חיים נוסן הלפרין ממנצ'סטר, בעל מחבר ספר ליקוטי שערי תשובה, ששלח לדירשו. אקריא לכם את המכתב כלשונו. רבים מאיתנו פותח את המכתב הגאון הרב הלפרין. מכירים יהודים שנקראים בשם דירשויד, בין אלה שזוכים בעצמם להיבחן בקביעות, בין אלה שיש להם קרובי משפחה, אח, בן דוד או איזה ידיד נאמן שניצלה מהסיום הש"ס, חודש טבת שעבר עלינו, עוד או כבר לפני זה, ונבחנים מדי חודש בחודשו, על דפי גמור או משנה ברורה. לתועלת אלו שלא רואה עין בעין דירשויד, אומר הרב הלפרין, נתאר אותם במילים קצרות. דירשויד זה יהודי שנהפכו לו החיים לטובה. כל יום חוק ולא יעבור, קובעו יוצאים ללימוד היום. רפאי מיום משתברו, והמוסר לא רק לומד לקיים מצוות לימוד תורה, אלא גם לרבות מצוות ידיעת התורה, באופן של בשיננתו, שיהיו דברי תורה מחודדים מפיך, שמשאר חודם. דובר, אל תגמר מסמר לו, אלא אמור לו מיד. ככל שהימים מתקרבים לבחינה, כבר אי אפשר לדבר איתו כמעט. מוחו וליבו, על החומר שעומד לבחן עליו. בשמחה המס מתבלים עוד נשים ימים כלילוי, אלס כיומים, זאת אומרת, לשקוד דלתי תורה, חוזר וקוצר פרי המולוי. אשרא עין רואה סואל היהודים, אלו שתוירוסם ומונוסם, וגם לרבות אלו שקובעים לתור בקביעות רצינית, שעליהם הבריאות אומרות, אשרא ילדתו, מקוים בו מיקרו שקוסו ודיברתו ממשידו ויצחו, איך רעודך ואפשר ברוב קומךו, פשוטה כמשמעו. והנה, עומדים בימים שנאמר עליהם, דיר שהשם יימוצו, יקרו ביוסי קורוי, יעזב ראשו דרכו, וישב על מחשבוי סוב, כפי שברשו חזל, אומר רובי ברבו, אילו עשור, היום הם שבין ראש השונה ליום הכיפורים. הרי זכינו בדורנו, לדוגמה אישית של יהודים שמלמדים אותנו, את הדרך לקיים, דיר שהשם יימוצו, בכל נמי נפשם. השנה, הוא אומר, השנה תהיה משמעות, והסרט עם התשוב במשמעות אחרת, לשעות המילים האלו כפשוטן, דיר שהשם יימוצו. להתבונן באמת, לדרוש להתקרב אליו. התקרבות ברצינות. עכשיו זה מצב שביימוצו, ביוסי קורב. הוא שיבטח לנו נובי בהמשך הדברים, ביושב אל השם ורחמי ואלוקנו, כי ירבל מסלח. שוב הוא כותב פה, מודים ידיר שהוא שמודדים את בני דורנו, להיות המילים והגיעים יותר הגדול של ידבק בו בתוירוסוי. רמה חברנו ושסה גדינו עד כדי כך שאילו הילדים זכו השינו השם להיות מוכתרים בשם דירשויד. השם יעזור שנזכה ללך בדרכם, שהימים האלו מסוגלים לזה. שינו השם לטובה, כלשון הידוע של הרמב״ם. דרכה התשובה אליה ישב צג תומי לפני השם, בבכי ובסכנונים. בואי תדוק וכפי כוי חוי ומצרח כרח הכר בהם. מן הדובר שחוטה בוי, ושאין שמוי, כלוי מר. מאחר, ואיני אותו אישה סרטן מייסי, ומשאין אימא סופקונו לטוי ועודך אל שורו, ומסיים, ויערבו, שיתרבו ספסלי בית מדרושם, שיתרפו עוד יהודים לחיות ככה כל השנה, לקיים את הפוס וכביר של שם באוזוי, בקשו כתונו. ואנחנו ממשיכים עם יעלומים מגדולי ישראל, הקהירת חווי רוי. יש כאן פנינים נפלאים, תנים נפלאים מהרבי מסלונים, בלנסי ושולם. תמיד הוא היה אומר, מידות מעל הכל, שלושת המילים האלה, מידות מעל הכל, זה ממש היה נר לרגליו, כל הדרכי הנוגל שלו, החינוך שלו, זה היה סמל, האישיות הגדולה שלו. יהודי אחד היה מגיע אליו כל בוקר, מטריד אותו בכל מיני שאלות שונות ומשונות, היה ממש מפריע לו. הבחור שהיה מלווה את הרבי, המשמש, אז הוא עשה מה שעשה, וגרם אל ההוא שיפסיק לבוא. למחרת, הרבי שאל את אותו משמש, איפה היהודי? אותו יהודי בא לשאלי. אז אמר לו שדאגתי שהוא לא יבוא. אמר לו הרבי, ככה הוא תפס אותו ביד שלו, ואמר לו בכאב, אבל מה יהיה עם מידות? היה שם בישיבה בסלונים איזה קבצן שהיה מסתובב כל בוקר. אבל על הפנים שלו היה נראה שהוא לא בדיוק מה שהוא מספר על עצמו. פעם הרבה אמר לגבאי שכל פעם שאותו קבצן ניגש אליו, אז הוא מעורר בו חוסר רצון לתת לו צלוקן. ולכן דווקא בגלל זה, אז הוא אומר, הוא מקפיד לתת לו כל פעם כדי להכניע את עצמו. הוא אמר פעם שאחד הימים המאושרים בחיים שלו זה היה שאחד הבחורים שהיה ממש קעסן באופן נורא, והרב היה עובד איתו על מידת הגז. אז ניגש אליו יום אחד אותו בחור, הוא אמר לו, שם איזה בחור נתן לו סתירה ממש באחד על השיבה, והוא שלט בעצמו ולא עשה כלום. אם הוא התעלף באמצע 18, שאלו אותו מה קרה, למה הוא לא התיישב על הכיסא לפני זה, כשהוא הרגיש שהוא הולך להתעלף. אז אמר, ידעתי שבעזרת נשים הרבנית נמצאת, ואם אני אתיישב כשכל המצאים 18, יתשים לב וזה יפחיד אותה, לכן ניסיתי למשוך עוד קצת. כשהגיוני צדק רמה של רבנה שקלעת, זה תלמוד כבר בא, הניחו מובילים אחרי שהוא נפטר, אצלנו מרבה. אז הוא סיפר שפעם הוא הגיע לבקר אותו, מישהו להוגות ותאי, והוא לא רוצה לטעום שום דבר, רק תה, והוא הסביר שהרי על התה, מישהו תרח בשביל זה במיוחד בשבילי, אם אני לא אשתה ידי, ישפחו את זה, הוא אומר, יש בזה זלזול דק, בטריחה שלהם, אבל תאוגות לא אפו מיוחד בשבילי, יחזירו לקופסה מישהו אחר, יכול לאכול אותם, אז לכן אני יכול להימנע מלאכול אותם. זה דברים נפלאים שמגיע הרב וייזלר במבשר תורני, והוא מסיים שמעולם, אמר רצוני מרבי, מעולם לא הייתה לו קפידה, על אחד מהמתנגדים שלו, רק פעם אחת הוא הרגיש שזה הקפדה כחות הסיירה, ומיד, מיד הוא רץ לנו. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם פרטים חדשים ומפתיעים, על סיפור שפורסם לאחרונה בפותח, שמלמדים על המדרגות הגבוהות שיכול להפיל גם יהודי פשוט שבקושי יודע לקרוא. אז לאחרונה פרסמנו בפותח איזה מייסי שהופיע בגיליון יום שיח, סיפור על איזה אדם שהגיע בחלום לבת שלו, שלא אומרים עליו קדיש. אז כהמשך לזה, פרסמו באחד בגיליונות יום שיח האחרונים פרטים נוספים, שיש בהם להוסיף ממש מסר מיוחד לכל אחד ואחד מאיתנו. וככה מספר הגאון הצדיק הבת סנטובסקי, המספר שפנה אליו, המחנך המפורסם רב לייבוש לייש, משהו מאוד עיני מהסיפור, רוצה לספר את זה לילדים בתלמוד תורה. אבל לפני זה, הוא רוצה לדעת מה טיבו של אותו אדם מרוסיה, שזכה לבוא בחלום לבקש שיגידו עליו קדיש. מה שלא כל אדם זוכה. אז אמר לו הבת סנטוב שהוא הכיר אותו, הוא מגיע מדי פעם לתואר בסנדרש, שהוא מגיע לחתן שלו לשבתות, חגים. באמת הוא אמר, היהודי הזה היה יהודי תמים, פשוט בתכלית הפשטות. באמונה פשוטה, היה לו אמונה פשוטה מאוד. הוא היה מתפלל בימו ועירו עד כמו שהיה מסוגל, כמו בקושי, קושי ידע לקרוא את התיבות כמו שצריך. ממש, התקיים באפוסוק, טוב אם תהיה עם השם אולי כזו. האיש הזה, הוא מספר תמיד את היתרות נפש שהיה לו ליידישקייט ברוסיה, הוא גר שם כל השנים עד עד לאחרונה, מספר בת סנטוב שיצא מרוסיה והשתקע. הוא גר ברוסיה בבית אחד עם הרבי מריבני. הייתו בידידות חזקה. והוא מביא דוגמה כמה הייתה המסירות נפש שלו לאידושטיין. שהבת שלו גדלה, בת יחידה, זו שהגיעה אליה בחלום להגיד שלא אומרים לו קדיש. זה היה עובד יצאת לאדם על הסרט, הוא ראה שהמצב של אידושטיין ברוסיה כמו שהוא היה. והוא פחד שהוא לא, שהיא לא תוכל לדאוג, לגדול כמו בת ישראל הקשרה, אז הוא שלח אותה לאמריקה. ותביא עליה שתשמור על קשר חזק עם הריבי נתרב. כל זה סיפר הבת סנטוב לרב לייבוש, ואמר לו שעכשיו עוברים את הכל. את הפרטים האלה עליי שתמים מצווה לפרסם, שלא חשבו שרק רבץ גדולים יכולים להגיע לכזאת מרדגה, לבוא לו מעולם עליון, לבקש כל מיני בקשות טובות לנשמה שלהם, לאפילו אותו יהודי פשוט, גם יכול להגיע לכזאת דוד. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים שמביא פה הרב טברסקי. הוא מביא פה, זה התפרסם במבשר, גם כן, הוא מביא שיש סיפור עממי על אחד מגדולי ישראל שנתקל ביהודי פשוט, לא בדיוק שומר תורה ומצוות, שמילא את השקיות שלו במאכלים לכבוד ראש השנה, לכבוד החג. הוא ככה מכריז בקול שלו, אגוזים הוא לא קונה, אגוז בגימטריה זה חטא. אז הוא אמר לו, תבור של הקוצקר, שיש לך באמת הרבה שכר, שאתה דובק במנהגי ישראל, זה דבר חשוב מאוד, אבל תשים לב שחטא, זה גם בגימטריה חטא. אני מתכוון בעצם להוכיח את היהודים, במסגרת מצוות הוכיח את השיח, שצריך להישמר ולחזור בתשובה מחטאים אמתיים ממש, ולא לא רק מאגוזים. אבל ממשיך הרב טברסקי ומבטב פה שהסיפור הזה גם תומן מסר חד, דווקא בימים האלו, בין כסל לאוסר, כשאנחנו מקפידים על סימון המילסק, כמו שהתחלנו בראש השונה, להיעדר ולחזר אחרי כל הסימנים שמופיעים בחזד. רומזים על תפילות ותקוות גדולות לקראת השנה החדשה, אז עכשיו הזמן להתמקד בעיקר. לעשות את הפעולות העיקריות שכרוכות בתשובה על זיבת החטא, שהתפילות יתקבלו לרצון, שנה טובה ומתוקה. כך גם אומרים צדיקים, להקפיד על טהרת הלשון בימים האלו, להקפיד שלא להקפיד, לא לגור על אחרים, לא לחוס, לדון לקו זכות כמה שיותר. כי בימים האלה יש משקל כבד מאוד לכל עירוב במחשבה של יהודי, לטוב ולמוטב חלילה. והנה אומר, ניחתה עלינו שוב צרת הסגר, כן, בשבועות הבאים מתוך הסתגרות בקרבת הבית, כמה שפחות לצאת. אז מטבע הדברים, הסתגרות עלולה לגרור, כעסים, מרירות על הזו. זה שמסתגר לידך, אז באמת, הוא אומר, יש באמת על מה להקפיד בימים האלו, להקפיד על מתיקות. עד רבה, ננצל את ההסתגרות להסתגלות והתבוינות פנימית, לחפש את הטוב ואת האור שטמון באנשים שקרובים אלינו, והצאצאים העיקרים בבני הבית, כך כמו גם בשכנים, המכרים שבתוך ה-500 מטר שלנו. זה הסימון המילס, זה משימה בתוך ימי הסגר. שנצטרך להקפיד עליה בעשר סמת שובה והלאה. לחשוב מתוק, לדבר מתוק, להגיב מתוק. להשתדל להשרות עבירה נעימה ומתוקה סביבנו. כמה שיותר. ככל האפשרי. זה התפוח בדבש שלנו. שאיתו התחלנו את השנה וככה נמשיך. בזכות העבודה הזאת של ההמתקה של הסגר, אני מזכה שבאמת הדינים ימתקו לגמרי, והשנה החדשה תהיה שנת ישוע וגאול השלמה בקרוב ממש. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי. חפץ חיים, חפץ חיים יומים. שהחפץ חיים רדף אחרי יהודי כמה קילומטר עד התחנת רכבת. המשך ההקדמה לספר שלו, גודל החפץ חיים, שכשהוא התחקה על הסיבות, שסור ראשון הרע נהיה כל כך נפות, זה ממש נעשה ההפקר, אז הוא רצה שזה נובע בעיקר מחוסר הידיעה של גדרה איסור פרטי הלוכת. הוא מביא דוגמה שאנשים לא יודעים שאיסור שנור זה גם הסיפור האמתי, ואילו את הבעלי תוירה, זה יצר מטה בכל מיני אופנים, הוא שומר להם שהדיבור הזה לא בגדר שנור, הוא שומר על אחד כזה, בטח שאפשר לדבר. ואם גם בזה הוא לא מצליח, אז הוא מרמה אותם להפך, אומר החפץ חיים. הוא אומר להם, הכל אסור. הכל אסור משום לשנור. אי אפשר להינצל מהאיסור, אם לא, שיפרשו לגמרי מעיני העולם. לבד זאת כזה החפץ חיים, שאנשים לא יודעים על איסור קבלת לשנור, שאסור אפילו להאמין בלב בלבד, רק לחוש צריך, אבל לא להאמין. תתם מהמצב הזה, ימשיך החפץ חיים להסביר שממילא כבר התמוטט העניין בכל מכל. תרגלו לדבר, מי שום חשבון, ומרוב הרגל זה לא נחשב להבון, עד כדי כך, שמי שמאיר לחבר עלי זה משהו אסור, אז הוא חושב, נו מה, אתה נהיה פתאום כזה צדיק, חושב, נקיים את מה שצריך, לא יקבל את החושב. הוא אומר שהסיבה העיקרית לחוסר הידיעה, כי אין במקום אחד מרוכז, מקובץ את כל ההלכות. זה מה שהביא אותו מהרב יצחק לחבר את הספר שלו שכידוע, חולל מהפכה עצומה, שמירת הלשון. באביר ומוסופים של דיר שמובעים פה כמה פרטים מעניינים, מאחורי הקלעים כבר. מביאים מהרב שטיימן שסיפר בשם תלמיד רדין, הרב שפירה קראו לו. אבא רדין איזה יהודי שרצה להלשין על חבר שלו שמתחמק מהצבא. אותו יהודי יצא מרדין לווילנה כדי להלשין. והחפץ חיים שמע על זה, זה פשוט רדף אחריו כמה קילומטר עד שהוא תפס אותו ברכבת, בתחנת רכבת. ממש התחנן בפניו וניסה לדבר על ליבו, לשכנע אותו, שיחזור בו. אבל אותו אחד לא הסכים משום אופן, שהחפץ חיים ראה שלא יכול לשכנע אותו, זה פשוט עזב אותו לנפשו. למעשה, אחרי זה היהודי הזה נרגע, ודברים של החפץ חיים נכנסו לו ללב, והוא לא נסה לנשא. אבל הוא הוסיף שהמייס הזה המחיש לחפץ חיים, עד כמה אנשים בכלל לא יודעים את החומרה של האבון שלו, וזה אחד מהדברים שבאמת זרזו אותו, לחבר את הספר. יש שם גם הרב אידלמן, שהוא שמע מהחפץ חיים, שמתי עלה בדייטו לחבר ספר על שמרת הלשון. גם הוא שמע בני אדם שמדברים לשנורא, והוא ברח. ברח, פשוט רץ, עד שרוב העיפות הוא היה עייף, נפל ככה, שפה בעפיפת כוחות, ואז היה לו מחשבה לכתוב את הספר. גם הבן של הרב חיים כותב שאומנם הוא לא שמע מאבא שלו את הסיבה, אבל כשהוא הכיר את רוחו הגדולה והתאורה, אז הוא יודע ש... דברים שקרו בארץ, ולפעמים גם מקרים פרטיים ומקומיים ומעשים שלא יעשו בן אדם לחברו, הם אלו שעוררו אותו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דקה ודוקה, דברים מרתקים על הדף היומי. ואיזה סוכה שוב בני ישראל במדבר? הגמרא שלנו רובי דף מבום אומרת, הלא חקר רבי עקיבא מחווה עירוי. בסוכה, הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לזר, שאומר שכמו שצריך לארבומינים שזה יהיה שלו, לוחם משלוחם, ככה גם על סוכה, כתוב חג הסוכות תעשה לך, משלך. זה שיטת רב לזר, חוהם אומרים שלא. כל האזר בישראל ישוב בסוכה, מלמד שכל ישראל ראויים לישו בסוכה אחת, אומר אמרים חכום. רש"י מסביר שם, שמשמע שמהפוסוק, סוכה אחת לכל ישראל שישבו בה בזה אחר זה. אי אפשר שיהיה לכולם חלק. לא ישבו פרוטה לכל אחד, אלא רק לידי שאלה. שישי לו. ומאלה, רואים שלא צריך שהוא יהיה שלו. אז הוא מביא שם, בספר גם את דפילפלה, הוא מביא, מה כשנאוי לו? מי אמר שמדברים שיושבים בסוכה קטנה, אולי? סוכה ענקית ועצומה, כל המדבר היה להם. וככה כולם יושבים ביחד. יהיה לכל אחד אמה למו, יש בזה ודאי, פרוטה ברווח. אז הוא יישב על פי גמורה אחרת בסוכה, זה היה מחלוקת מה זה. כי בסוכה שפי בני ישראל, רבי זה אומר ענני כבוד, רבי קיבה אומר סוכות ממש. איך עשו במדבר סוכות? זה היה שם גדול לקרקע בשבילך. כמו שאמרו בני ישראל למושה, לא למו לסונו ממצרים, למו לסונו למקום הרע הזה, לא מקום זרע, הוא טעינו וגפן, הרימון ומים אין להשתת. הוא מתרץ על פי המדרש בתנחומה. הוא אומר ברש בתרומה, שמפה על בני ישראל, במדבור רצי שיטים, מהבניין המשכון הזה, לא עושה בתנחומה. מה שיעקב אבינו צפה ברוח קודשו, הוא הביא ארזים למצרים, נטע אותם שם, והוא אמר לבנים שלו, שיצורים מצרים יקחו אותם. אז על פי זה יש לומר שסורה בעקיבא שמאותם הציישיטים שלקחו למשכון, לקחו גם סרח לסוכה. ומאלה מיושבת גם הקושיה מניין לרבון שבסוק מה שמקרו להם משהו בשקוע אחת צונה. כיוון שלא חקר רבי עקיבא מחווה אירוי, ורבון סוברים כרבי עקיבא שאמר שישבו בסוכות, ואיך היה להם סוכה, הציישיטים, אז זה ודאי שלא כזה כמויות גבוהות שיצחק, ולכן יצאו בסוכו שלו. זה לקראת סיום רבותיי, חזקות יומי, מלא וליום ובעת, זכורת של רבלה, רבי אלופיאן, המזכיר לא לשכוח לקבל כל אחד אל עצמו קבלות בתפילה סנאילה, איך אפשר לעבור בשלום את יום הדין, בלי לקבל על עצמו איזושהי קבלה, להיות יותר טוב ממה שהיה כל השנה שעברה, שתדל רבותיי, בזמן תפילה סנאילה, שזה זמן הכי טוב, קבל קבלה שנצליח לעמוד בה, לאורך השם. והבא לתאר, אבל לתאר מסיים בידו.
עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, בשורות טובות, שבת שלום, שבת שובה. על שבת שובה כתוב דברים נוראים, כמה אדם יכול לתפוס באותו שבת, לא בתשובה, יהיה לו להצלוח בעזרת השם. תבוא לתאר מסיים ביודוי, בשורות טובות, שבת שלום וכל טוב שם.